רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
העולם סביבנו הופך למודרני ומתקדם יותר ויותר בכל יום, וזאת איננה קלישאה. די להביט בטלפון הנייד שלנו, במחשב האישי, בדרך שבה אנחנו מתקשרים עם הסביבה, וכמובן גם המכוניות שלנו על מנת שנקלוט את הקטע החזק הזה, את המרוץ אחרי הקדמה וההתחדשות. אבל בתוך כל מכל השדים המסחרר הזה, יש לרבים מאיתנו פינה חמה בלב למה שהיה כאן בעבר. יש הרואים בכך רומנטיקה, אחרים סנטימנטליות ונוסטלגיה, ויש אפילו כאלה שמוצאים בזה ביזנס עם המון כסף. אתם מאזינים לעושים רכב, והפעם אנחנו בסיפור שכולו קלאסיקה. נתרפק על העבר בריח נוסטלגי, ננסה להבין מי הם אלה, אותם אנשים שאוספים מכוניות, משפצים ומתחזקים אותן, הם גם נוהגים בהם בזהירות ומתייחסים אל אותן מכוניות כמו תכשיט. איך קרה שהטרנטה והאלטזכן הפכו פתאום לקלאסיקה, והאם יש לכם גרוטאה בחצר ששווה מיליונים? קחו אוויר, פרסומת אחת, עוד פתיחה, ומתחילים.
היי, זה עידן מעושים רפואה. אני בטוח שרובכם הגדול שמע דבר או שניים על פסוריאזיס. סטטיסטית, מתוך רבע מיליון החולים במחלה הזו בארץ, יש מבין המאזינים כעת מי שחולה או חולה במחלה הזו, או לפחות מכיר מישהו שסובל מהמצב הרפואי הזה. אבל עד כמה באמת אנחנו יודעים על פסוריאזיס? עד כמה אנחנו יודעים על האור שלנו?
אור זה לא דבר אחד, זה בעצם כמו עוגת שכבות. ומה שיפה באור זה שבעצם אפשר לראות המון דברים באור שהם ביטוי למשהו פנימי. סימני גרד על האור למשל אפשר ללמוד מהם דברים.
הצטרפו אליי לפרק מיוחד על מחלת האור פסוריאזיס, אשר מוגש כשירות לציבור על ידי חברת ינסן. חפשו את עושים רפואה ביישומון הפודקאסטים החביב עליכם. נשתמע.
תרבות הספנות הרכב הקלאסי התפתחה מאוד בשנים האחרונות, והשיגעון העולמי שבא לידי ביטוי במחירות פומביות עם מחירים אסטרונומיים, גם בתערוכות ותצוגות ובאיתור מכוניות ישנות שהפכו לאוצרות, כל זה נחת גם בישראל, ולמען האמת נקלט כאן לא רע בכלל. רגע לפני שאציג את האורח היקר שלי שיגלה לנו המון סודות נוסטלגיים, הנה כמה פרטים מעניינים אודותיו. הוא בוגר ישיבה תיכונית של בני עקיבא במושב נחלים, ובניגוד לחלק מחבריו שהמשיכו לישיבות גבוהות וישיבות הסדר, הוא דווקא התגייס לצבא והלך ישר לקורס טייס. הוא היה פסנתרן מכונן בילדותו בגיל 6 ועד לגיל הבר מצווה, והוא גם הופיע בריסיטלים עם מנגינות שהוא הלחין בעצמו. ב-1985 הוא הפך לפעיל באיגוד נהגי ישראל, והיה ממייסדי מועדון החמש באותה שנה בדיוק. הוא גם היה בעלים של משרד יחסי ציבור במשך 21 שנים, ובין הלקוחות שלו היו גם חברות רכב. אבל באותה תקופה הוא גם פגש בישראל במסגרת תפקידו את סילבסטר סטלון, את ארנולד שוורצנגר, ג'ורג' קלוני, ז'אן קלוד ון דאם ועוד רבים וטובים. אז מאחורי כל הסיפורים המעניינים האלה נמצא איש אחד, רוני אקרמן. שלום רוני אקרמן, חביבי, אתה נושא המון תארים שמגיעים מעולמות שונים, אבל חייך שזורים בתחום הרכב בישראל עם קריירה בתחום יחסי הציבור, כמו שאמרתי, אבל גם עם פעילות למען הקהילה בתחום השיטור, עם קריירה עסקית, גם כדובר מועדון החמש, המועדון הגדול ביותר של מכוניות הספנות וקלאסיות בישראל. בוא נלך אל השאלה הראשונה, מה שלומך? מה גרם לך קצת נחת השבוע או בעת האחרונה?
נתת לי כל כך הרבה תארים שאני פה מסמיק, מזל שלא רואים את זה בפודקאסט.
אספת אותם ביושר, לאורך הדרך.
כן, יש לי עוד כמה שנדבר עליהם אולי בהמשך. יאללה. אני יכול להגיד לך שבאמת בארץ התפתחה תרבות של אספנות מכוניות, שהיא חלק מתרבות מוטורית שלצערי עוד לא התפתחה בארץ מספיק. כי תרבות מוטורית בעיניי זה גם הנימוס והסובלנות בכביש, הציות לחוקים. באירופה ובארצות הברית, חלק מהנושא של התרבות המוטורית הוא מושתת על זה שאפשר להתפרע במרכאות בסופי שבוע במסלולים סגורים, מאורגנים. אתה יכול להגיע לנורבורינג בגרמניה או להונגרורינג בהונגריה, ובסופי שבוע אנשים באים במכוניות הפרטיות ומוציאים שם את העצבים ואז חוזרים לכביש ונוהגים כמו שצריך. לשמחתי הגדולה, דווקא בשנתיים האחרונות, התרבות הזאת פה של מסלולים מאורגנים ומסודרים התפתחה, ואני מאוד שמח לראות את זה. זה אחד הדברים שגורמים לי מאוד נחת. אני רואה את חברים שלי מהעבר, כמו ראם סמואל, והוא לא חבר עבר, זאת אומרת, עבדתי איתו בעבר כאיש יחסי ציבור, הוא חבר עד היום, איש יקר מאוד. אנשים כמו דני גלטר, כמו און יעקובסון, שעושים היום פעילויות מאוד מאוד מבורכות בתחום הזה של הדרכה ונהיגה על מסלולי מרוצים מסודרים, ואני מאוד מאוד רווה נחת מזה. אני גם רואה את כל הנושא של התרבות של האספנות הרכב שהולכת וצוברת תאוצה, ובאמת יש לי איזה סגירת מעגל בשנת 1985, כשהייתי חלק מאיגוד נהגי ישראל שהפגנו למען הנושא של די להיות פרה חולבת, משהו שלא נפסק מאז ועד היום, כי הממשלות השונות לדורותיהן רואות בנהג הישראלי סוג של פרה חולבת, ואז כחלק מהפעילות שלנו גם הקמנו את מועדון החמש. השם מועדון החמש, אגב, נהגה בתוך ישיבה שעשינו בבית של צביקה רכניץ, שגם היה יושב ראש הראשון של מועדון החמש, אבל הוא גם היה חבר באיגוד נהגי ישראל, ובחור בשם אודי פולק הגה את השם מועדון החמש, על שם העובדה שבשנת 85 מכוניות בנות 30 ומעלה, שזאת ההגדרה למכונית הספנות, היו מכוניות מ-1955 ומטה, שהיו להם רק 5 ספרות בלוח הרישוי. ואלוהים עדי שאף אחד לא חשב ב-1985 שבשנת 2019 ייכנסו לתוך הקטגוריה הזאת מכוניות סוזוקי וסוברו למיניהן, שכבר היום נחשבות למכוניות הספנות, אם הן עד 1989.
וגם כמה מזדות מייאטה שבקרוב הולכות להיכנס אל הסיפור הזה. זה רק, אתה יודע, להסתכל על המכוניות האלה ששומרות על הגיל, ואלה ששומרים על המכוניות עצמם, אז הן נראות חדשות ובטופחות ונוצצות, כמעט כמו ביום שהם יצאו מבית החרושת, אבל את הקמטים שלנו, שלך, שלי, אי אפשר להסוות כבר כל כך, ואנחנו גם הולכים למועדון החמש.
אבל בוא, אז
מי אסף אותנו, רוני?
בוא, אז רוב הקמטים שלנו, שלך ושלי בכל אופן, הם לא מהגיל, הם החיוך הגדול מהאושר שאנחנו עוסקים בענף שאנחנו נורא אוהבים, ואנחנו נורא אוהבים את מה שאנחנו עוסקים בו. עזוב את אצלך זה גם המקצוע, אצלי זה התחביב.
נכון.
המקצוע שלי הוא אחר, אבל אני גם בתחביב וגם במקצוע עושה את מה שאני אוהב. כשבן אדם עושה את מה שהוא אוהב, ואוהב את מה שהוא עושה, אז הוא כל היום מחייך, אז הקמטים הם קמטי הבאה ולא קמטי גיל.
אתה נגעת בזה, כי אמרתי בפתיח, במהלך 21 שנות הקריירה שלך כבעלים של משרד יחסי ציבור, עבדת עם חלק מיבואני הרכב די נחשבים בישראל, בוא נקרא לזה ככה, ונכבד אותם גם. ומתוקף זה, נסעת וחזרת ופגשת.
אז בוא נכבד אותם ונספר בקצרה שהייתי 13 שנים הדובר של קבוצת צ'מפיון מוטורס, והייתי ממש עסקתי אישית בעשר אצבעותיי בדוברות של אודי, פולקסווגן, סיאט וסקודה. בשנת 2011 נפלה בחלקי הזכות לקבל טלפון מפתיע מהיזם שהביא לארץ את פרארי ומזרטי, שביקש שאני אעבוד איתו צמוד, ואכן בשנת 2011 עבדתי איתו מבתי קפה, כי עוד לא היה לנו אפילו אולם תצוגה, ובינואר 2012 עשיתי אני את הפתיחה של אולם התצוגה הראשון, הוא עדיין הנוכחי, של פרארי ומזרטי בבית קרדן בתל אביב, ובמסגרת של העבודה שלי, גם בצ'מפיון מוטורס וגם באוטו איטליה, יצא לי לנסוע המון עם עיתונאים לחול להשקות, משהו שאתה עושה היום נכון, כעיתונאי רכב. נכון. אני הייתי מהצד השני של זה שלקחת עיתונאים להשקות האלה, אני נורא נהניתי. והיו קבוצות של 5, 6, 7 עיתונאים, שזה לא היה מעמסה בכלל, שאגב, אני חייב להגיד שבמשך 21 שנות עבודה כאיש יחסי ציבור, הקבוצה הזאת של עיתונאי הרכב זה אחת הקבוצות המקצועיות ביותר שיש בארץ, הכתבים, העיתונאים, המקצועיים ביותר, הנחמדים ביותר, המפרגנים ביותר, וזה גרם לי לעונג גדול מאוד לעסוק בענף הזה, ולכן אני איכשהו תמיד מוצא את עצמי, גם היום יש לי בלוג שאני כותב על מכוניות מהצד של צרכן, לא כעיתונאי, אני לא רואה בעצמי עיתונאי רכב, אני רואה בעצמי צרכן רכב שכותב עבור צרכני רכב, ואני מאוד מאוד אוהב את זה, ולכן מה שקרה, אני התגרשתי לפני 5 שנים, ונסעתי יום אחד, בחנתי מכונית, אני אפילו זוכר, זאת הייתה לקסוס, עליתי בחיפה, להר הקרמל, ואז אני פתאום רואה בצד חונה וולבו סטיישן, צהובה, קצת דהויה, עם שלט למחירה. עצרתי בחריקת בלמים, ראיתי את הטלפון, צלצלתי לבן אדם, אמרתי לו, אני רוצה את האוטו. באותו יום הוא הגיע, קניתי את האוטו, למחרת הגעתי עם הרכבת לחיפה ונסעתי איתו חזרה לתל אביב, ומאז השקעתי בו בערך פי 3 ממה שהוא עלה לי, ועדיין, אבל אתה יודע, מתוך זה אני בא למצב של אספנות רכב לא חייבת להיות דבר יקר, כי אם ניקח את את כל, את כל העלות שעלה לי הוולבו הזאת, פלוס השיפוץ שלה והתיקון שלה, ולהביא אותה לכביש למצב שנראית היום כמו חדשה מעולם התצוגה, אני יכול לסכם את זה בכ-30-35 אלף שקלים.
אנחנו עוד ניגע בקטע הכלכלי, והאם זה באמת מדובר בתחביב לעשירים בלבד או לא, וכולי, אנחנו נגיע גם אל הפרק הזה, אבל זה סיפור מדהים שמחבר אותי באמת באמת, רוני, לשאלה הראשונה, ובוא נתחיל ברשותך עם כל העניין הזה של האלטה זכן והטרנטה, או הטרנטה, כמו שקראו לזה, או הגרוטאה, כמו שהכרנו, ופתאום כל הסיפור הזה הופך להיות מטרנטה וגרוטאה למכונית קלאסית, לנדירה, ובמקרים מיוחדים גם יקרה יותר אולי מהוולבו שלך. מתי ואיך קרה שהתעוררנו יום אחד, וגילינו שכל העניין הזה קיבל את התפנית הזאת?
טוב, אז לדעתי לא התעוררנו יום אחד. זה כמו כל דבר בחיים, זה תהליכי. זה התחיל מקבוצת המשוגעים לדבר, כמו שאמרתי לך, שכבר ב-1985 הסתובבו פה בארץ, כבר היו הרבה אנשים שהיו מאוגדים בינם לבין עצמם, בסוג של מועדון לא רשמי כזה.
אוקיי.
למעשה, מה שגרם אז ב-85 להקמה של מועדון החמש, היה איזה אירוע מאוד גדול של אספני רכב במלון דניאל בתל אביב, בהרצליה.
בהרצליה, כן.
ובעקבותיו בעצם קם המועדון הרשמי. של מועדון החמש, הוא היה המועדון, הוא בעצם גם היום, עד היום, הוא המועדון הוותיק ביותר בישראל, הגדול ביותר בישראל, עם אלף וטיפה חברים, עם מעל 3,000 מכוניות. אבל מה שקרה לאורך הזמן, אנחנו קיבלנו פה גם את הטלוויזיה הרב-ערוצית, והטלוויזיה הרב-ערוצית התחילה להביא לפה תוכניות מחול של שיפוצי רכבים, ואיסוף של גרוטאות, של אנטיקות, וכל מיני דברים כאלה, ואנשים לאט לאט התחילו להתחבר לזה, במקביל, אנשים כמובן ראו מכוניות כאלה בארץ, מתחילה נוסטלגיה, היום אתה ואני שייכים לדור שנקרא בייבי בומרס, אנחנו האנשים שנולדנו בין, בוא נגיד לזה 48 ל-62, זה הדור של הבייבי בומרס, ואנחנו מצד אחד חיינו את התקופה שהמכוניות האלה נסעו על הכביש, את הסוף של התקופה שהמכוניות האלה נסעו על הכביש, ואנחנו עדים למה שקורה בעולם, שאנחנו לא תמיד נורא אוהבים, אנחנו נורא נהנים אולי מהחדשנות והטכנולוגיה, אבל אנחנו תמיד נזכרים בנוסטלגיה, בקטע שגרנו בבית שהדלת תמיד הייתה פתוחה, והילדים ירדו לחצר למטה ושיחקו, והרחוב לא היה כזה סוען, והיינו משחקים סטנגה וכל מיני דברים בכביש. והמכוניות של אז הם חלק מזה, ואז אנחנו מתחברים לזה מצד אחד. מצד שני, יושבים היום בבית, רואים תוכניות של שיפוצים. אנשים נורא אוהבים את הדבר הזה, וזה קיבל בוסט לא נורמלי. במקביל, העולם נפתח, יותר קל לייבא היום רכבים לארץ, לא זול לייבא רכבים לארץ, כי יושבים עלינו מלמעלה מהממשלה, וחולבים אותנו עד דק, במיוחד בנושא האספנות. אבל אני חייב להגיד שגם פה משרד התחבורה, אגב, וזה הרבה בזכות מועדון החמש, שאם אתה תרצה אני ארחיב מה מועדון החמש תרם לתרבות האספנות בארץ, במשרד התחבורה יושבים אנשים שמצד אחד יש כמה פקידים שנורא חשוב להם לסחוט עד דק את הצרכן הישראלי בכסף, אבל בצד שני יושבים שם קבוצה של אנשים שבאמת אוהבים את מה שהם עושים, ומסתכלים גם על ההנאה וטובת הציבור בישראל, אני חייב להגיד את זה.
כי כשאתה מזכיר טובה והנאת ציבור, זה לא רק לבעלים של המכונית, די להסתכל בכמה חבר'ה שלך, שנוסעים בשבת בבוקר לטייל, מה שנקרא לרענן את המכוניות שלהם, קצת לנער את האבק, להזרים דלק לא במזרק, אי אפשר להגיד מזרקים, כי אין במכוניות האלה, אולי כבר יש, אבל בישנות כבר אין, עדיין אין. ודי לראות מה זה עושה לנהגים בתנועה. שבת בבוקר, נוסעת שיירה כזאת צפונה, 4, 5, 7, 10, 12 מכוניות, במהירות 70, 80, הכל נחמד.
אבל זה לא קורה רק בשבת בבוקר, זה קורה גם בימי שישי אחר
הצהריים, שאנחנו
נוסעים למפגשים שלנו.
יש מפגשים צפון, דרום, מרכז, וזה, אנחנו נגיע גם לזה. והתנועה נעצרת לכבודם, וכולם מחייכים, וכולם מצלמים, וכולם צופרים להם, ומפרגנים להם. זה אפקט סביבתי.
נכון. ויש לזה גם, סיבות מאוד שנטועות בנו מכמה סיבות. המכוניות המאוד קלאסיות שאנחנו קוראים להן, המאוד אמריקאיות, או המאוד אספנות האלה עם הכימורים העגולים והסקסים והכל, שאף אחד מאיתנו לא היה להן מכוניות כאלה בעבר, והם גם לא היו בארץ בכלל, זוכים את זה בעיקר מסרטים.
נכון.
שראינו המון סרטים של ג'יימס דין וכל הדברים האלה. אלביס פרסלי, בדיוק. אבל יותר מזה, גם התרבות שעוד גדלנו בארץ על סרטי אסקימו לימון, ואלקס חולה אהבה.
וגריז.
וכל הדברים האלה, אז זה גורם לאנשים לחייך לראות מכוניות שאף פעם באמת לא היו להם. אבל אני יכול לספר לך מהחוויה האישית שלי, שאני יכול לעמוד עם הוולבו שלי, שבאמת כולה מעל הראש מושקעת 35,000 שקל, עומדת ליד מכונית שהיא מכונית של 250,000 שקל, של 400,000 שקל, ואנשים מסתכלים על האוטו ההוא בעיניים קלות, וואו, איזה אוטו, וואו, איזה אוטו, אבל באים לוולבו שלי ואומרים, כזה היה לסבא שלי, כזה היה לאבא שלי, ואם כזה נסענו לים במושב האחורי השביעי, יש לי וולבו סטיישן, אז יש מושב אחורי של 7 מושבים. אז זה מחבר אנשים לנוסטלגיה גם האישית שלהם, כשהם רואים מכוניות כמו וולבו, כמו פורד אסקורט, פורד קורטינה, כל מיני מכוניות שהיו כאן בארץ בשנות ה-60, 70, ויליסים למיניהם וכאלה, אז זה כן, אז זה גורם לחיוך, זה גורם לאצבעות למעלה, זה גורם לכל מיני, תפתח את החלון ומתחילים לדבר איתך, ואתה יודע מה, יש בזה גורם מאחד, אני נורא נהנה מזה, אני אוהב אנשים, ואני חושב שזה אחד הדברים היפים, אני רואה את זה גם במפגשים שלנו ובאירועים שלנו, אם תרצה נדבר, לא אם תרצה, נדבר גם על האירועים של המועדון, ואני אספר, אגב, וגם נדבר על מועדונים אחרים שהתפתחו כתוצאה מזה, כי זה חשוב לי לציין שיש פה בארץ ממש פריחה בתחום הזה.
דיברת על תרבות, אז תרבות זה דבר שנוגע בהרבה מקומות ובהרבה אנשים ולא רק במקום אחד. האם כל מה שאתה אומר על מכוניות ישים רק למכוניות, או שאנחנו מדברים גם על אופנועים, מסעיות, לא יודע, כלי רכב אחרים, מטוסים?
אז זהו, אז בוא נגיד ככה, קודם כל כשאני מדבר על מכוניות, אני מדבר על רכב אספנות, רכב, כלי רכב, כל כלי רכב. העניין הוא שבישראל, מבחינת התקנות, לא ניתן לאסוף מסעיות. אי אפשר, אסור.
אלא אם הם סטטיות, אם הם סטטיות, אני מגיע, טוב, סטטיות זה כבר מוזיאון.
סטטיות אז אין להם גם רישוי.
זה כבר מוזיאון ואז גם אין רישוי.
גם אין רישוי. אי אפשר לרשות לאספנות או בכלל...
אין דבר כזה מסעית אספנות.
אין דבר כזה. אנחנו מנסים לשנות את זה היום. הבעיה, אני לא אכנס לפינות האלה, אבל יש פה בעיה של משקל. יש פה בעיה של, אני לא יודע אם אתה יודע שבתקנות התעבורה בישראל אסור להשתמש ברכב אספנות לצרכי עבודה.
אוקיי, אני יכול
אסור,
להבין את זה.
אתה לא יכול גם לנסוע עם הרכב, באופן עקרוני, אם אתה נוסע עם רכב האספנות שלך למשרד שלך, עברת עבירת תעבורה. אבל לזה אף אחד לא מתייחס. אבל הפחד הוא שברגע שיהיה רכב מסחרי, מסעית, שבוא נגיד, בן אדם פתאום מתפתה לסחוב עליה משהו, עברת עבירה חד משמעית, ולך תדע מה גם יכולות להיות התוצאות שזה מבחינה תעבורתית.
אז ברמת מסעית, אני יכול להבין, אם כי אני לא חייב להסכים עד הסוף עם העניין הזה, ממשרד התחבורה, כי הייתי אומר, בואו תחריגו, בואו תפקחו, בואו תנו את זה. וכי יש כאן מסעיות שגדלנו עליהם, על הלילנדים הישנים, נכון, ועוד הרבה נכון. דברים, מסעיות הטלוויזיה המשוגעות, נכון. והלילנדים עם החרטומים, מה?
אז אני אספר לך.
מקים, מה? אמריקאים?
אז נכון, לא רק זה, יש גם כל המכוניות, רכבי כיבוי למשל. יש בעיה עם איסוף, נכון. אספנות של רכבי כיבוי, נכון. יש בעיה עם אספנות של אוטובוסים.
אבל את זה אני משאיר לאגד ולאדון טהרני מ...
לא, יש לנו במועדון החמש שני אוטובוסים. שנוסעים, שמשתתפים בהמון סרטים, אגב, בהמון פרסומות,
בדיוק.
שהם הוסבו, זאת אומרת, הורידו אותם מתקנת אוטובוס, אסור לנסוע בהם עם יותר מ6 אנשים, אבל זה תהליך ארוך מאוד.
זאת אומרת, הבן אדם צריך להיות מאוד נחוש,
מאוד ארוך,
ומאוד נכון. לאהוב את האוטובוס הזה שלו,
ואגב, כדי מי שמעורב בזה, זה עוד אושיה מוטורית בישראל, אדם שאתה מכיר, שהוא שותף בשתי האוטובוסים האלה, קוראים לו בני הספל,
בני
שהוא מבתיקי מועדון החמש. בטח.
גדלתי על קריאת הטורים שלו
במגזין
ולמדתי, כן, כן, בכל פינה שהוא בא הוא כתב,
נכון.
ואני אומר לך, היהודי הזה פשוט מקסים עם הידע והאהבה שלו לתחום שהוא חילק.
אז אני יכול לספר לך שבני הספל הוא גם חלק מוועד מועדון החמש עד היום, ובני הספל הוא העורך הראשי והאחד והיחיד של האבטומוביל, שזה המגזין של מועדון החמש שיוצא 3 פעמים בשנה, ובני כותב אותו מהגיליון הראשון, מלפני 34 שנים ועד היום.
שיהיה בריא.
וזה מדהים, הוא איש מדהים, הוא איש עם השכלה מוטורית אדירה, הוא פשוט אנציקלופדיה מהלכת.
אני חוזר איתך, ברשותך, לנקודה שהטרנטה הפכה להיות פתאום משהו אחר. יש תפיסה בעולם שאומרת שתמו שחיות החמדה של האומנות וכן הלאה וכן הלאה, אז אנשים מחפשים להם דברים אחרים, אוצרות, רעיונות וזה, ופתאום מגלים באיזה מחירה פומבית מכונית כזאת, או מגלים בחצר משהו כזה, והנה פתאום מחליטים שזה קלאסיקה. האם זה הסיפור, ואולי גם משבר גיל ה-40-50 שלך, שלי, שולח אותנו לנוסטלגיה, במקום לקנות הרלי דיווידסון, קוקו כבר לא יהיה לי, אתה יודע, אבל איזשהו הרלי דיווידסון עם בנדנה, אז אני בוחר באיזה מכונית קלאסית, כי זה יותר מתאים לסטייל שלי.
לא, אז אני אגיד לך, יש פה באמת שתי אסכולות. גם באומנות אגב, אתה יכול לגלות בארץ, אני לא אנקוף בשמות, למרות שאני מכיר את האנשים אישית, שקונים אומנות לא בגלל שהם מבינים בה, אלא בגלל שזה הדבר הנכון להיות בקבוצה הנכונה של האנשים.
בברנז'ה.
זה אפילו לא ברנז'ה, זה תקרא לזה קליקה. איזה קליקה קטנה כזאת של אנשים שקונים אומנות בנורא יקר, אז גם אתה תלך, לא אתה, אלא מי שאני מדבר עליהם, קונים אומנות, לא מבינים כלום בזה, אבל קונים כי צריך, כי זה בקליקה. אותו דבר גם זה ברכבי הספנות, אבל אלה חבר'ה שבאמת הם אנשים עשירים מאוד, שקונים מכוניות מיוחדות מאוד, שאין להם שום מושג אפילו מה ההיסטוריה של הרכב, אבל הם קונים אותו כי זה נכון בקליקה. אתה גם לא רואה אותם במפגשים, אגב.
הם בשוליים, נכון?
נכון.
הם לא במיינסטרים.
לא, הם לא במיינסטרים, כמו שהספני האומנות האמיתיים, הם המיינסטרים של האספנות של אומנות,
והמיטו
האלה, הוואנאביז האלה, הם בצד. הם אנשים עשירים שרוצים להשתייך לקבוצה, אז הם קונים אומנות, כי ככה זה. אז אותם אספנים, במרכאות של זה, קונים מכוניות יקרות נורא, כי זה נכון. שאל אותם על ההיסטוריה של הפרארי שהוא יש לו, הוא לא יודע לספר לך כלום. פחות מעניין אותו גם. נכון. הוא גם לא מגיע למפגשים, אגב.
אוקיי.
זה אוטו שהוא בשביל להראות שיש לו. הרוב בארץ זה אנשים שקונים את המכוניות האלה כי הם אוהבים או את כל הרקע ההיסטורי, או את הנוסטלגיה, או את השייכות, כי זו קבוצה מאוד מיוחדת של אנשים, ופה אני אגלוש שוב למפגש. אתה יכול להגיע למפגש הזה, ואתה רואה שם על שולחן אחד, יושבים מצד אחד נהג אוטובוס, שזה המקצוע שלו, שהוא עובד בחברת אוטובוסים ומוביל אנשים כל היום, שזה משכורת, אתה יודע, משכורת רגילה בשוק של 10,000 שקל, וממולו יושב בשולחן יחד איתו וצוחק איתו איש עסקים, עשיר כקורח, שיש לו 17 מכוניות אספנות, או 10 מכוניות אספנות, שכל אחת זה פנינה, והם צוחקים ועובדים ביחד ומדברים ביחד, ואין שום פער חברתי או פער סוציו-אקונומי, כי הבסיס הוא נורא משותף, הוא אמיתי, הוא מאהבת הרכב, הוא מאהבת האספנות, וזה אחד, אני חושב, אחד הדברים אולי הכי מאחדים שאני רואה בחברה הישראלית, דווקא בתקופה הקשה הזאת, שמדברים על פילוג ועל שיסוי וכאלה, אתה רואה במועדון החמש, ובכלל, אגב, ושוב, אני חייב...
בכל מועדון ובכל קבוצה,
בכל המועדונים ובקבוצות, אתה רואה כל מיני סוגים של אנשים שמאוחדים סביב אהבה אמיתית, לרכב ולתרבות מוטורית.
כן, והם בוחרים בעצם לעצמם את הנושא שמאחד אותם, קרי חיבה לאמריקאיות, חיבה לצרפתיות, איטלקיות,
נכון.
עד שנתונים מסוימים.
ואחר כך יש מועדונים דגמים, המותגיים, המועדון של אספני מרצדס, ומקוררי האוויר, נכון. ואספני כזה ואספני כזה, שזה מצוין, כי זה מאחד אותם סביב מותג.
תקשיב, אני ראיתי לאחרונה איזה ריקשה, אני יודע שזה יעלה בך חיוך, אני ראיתי איזו ריקשה, אני אמרתי, הבן אדם הזה משוגע על כל הראש.
אתה אומר עכשיו ריקשה, ולדעתי חלק מהאנשים לא יודעים מה זה ריקשה.
ריקשה זה קטנוע תלת גלגלי של פיאג'ו.
עם ארגז כזה גדול מאחורה.
עם ארגז מאחורה.
כשהיינו בצבא, היה כאלה בצבא.
הייתה לי אחד כזו בצבא, וזו הייתה ריקשה פיקאפ, ששופצה לעילה ולעילה, וכל הארגז שלה היה עם דפנות עץ בכלל.
וואו.
ואתה אומר, וואו.
הנה, אתה מדבר ונהיה לי
גוסבאמס כזה, בדיוק. כאילו, וואו. כי אנחנו יודעים להעריך ויודעים להבין לא רק את הערך של הכלי, אלא גם את הערך של ההשקעה בו והשימור שלו וכו'. אבל אני רוצה לשאול אותך קצת יותר על עולם הסיפורים. אנחנו רואים הרבה תוכניות ריאליטי בטלוויזיה. אתה יודע, זה גם הופך להיות סוג של דיבור, או אם זה בטלוויזיה, גם אני רוצה, גז מנקי, שיפוצים של מכוניות, לקחת קלאסיקה ולהפוך אותה למכונית משוגעת, הוט רודס, שעדיין אין בארץ יותר מדי, גם זה אני מניח בגלל תקנות חוקיות כאלה.
הוט רודס, לא רידס.
כאלה. פימפ מיי קאר רידס, עוד ועוד ועוד, שהן קלאסיות, אבל אפשר לעשות מהן דברים משוגעים ויפים, באמריקה מותר הכל פה, לא. איפה עובר הקו, אם יש כזה, בין הסיפור של המכונית לבין הסיפור של הבן אדם? כי אתה נדלקת על הוולבו, אבל יש אחד כזה שנוסע באיזה ון של סיטרואן, כחול כזה, משוגע, לא יודע איך קוראים אפילו לדגם הזה, ראיתי אותו פעם באיזה מפגש של השפלה, אני חושב.
תחלת.
תחלת כזה, כן. מי נוסע בחתיכת דבר הזה, כאילו, ומה הקטע שלו איתו?
תראה, לכל אחד בטוח יש את הסיפור האישי, שהוא מבין למה. יש הרבה אנשים ש... מוצאים רכב אספנות ומבינים שיש להם ביד משהו יוצא דופן, יוניק. תסכים איתי שהסיטרואן הזה הוא מאוד יוניקי. אני חושב שהוא אחד מתוך שניים, שלושה שיש בארץ.
ברמה של לסובב את הראש ולהסתכל ולהגיד מה זה, הוא בהחלט יוניקי.
לא, יש עוד אחד, אגב, שהוא משמש כפוד טראק.
אוקיי.
שהוא לא באמת רכב אספנות, אלא הוא מביאים אותו על משהו ל...
כדי שיהיה בר למסעדה.
נכון, אז יש כזה שמצאתי זרוק בשדות של חדנס, לדעתי, או איפשהו צפונית לכנרת.
תיילו בשדות, חבר'ה, תיילו בשדות.
בדיוק, נכון.
יש שם אוצרות.
נכון. אז אנשים מתחברים לרכב בצורה כזאת או אחרת, או מתוך הבנה שהרכב הזה הוא יוניק ושווה לקחת אותו ולטפח אותו. זה אני חושב שזה אחד הדברים המאוד מאוד מיוחדים.
והסיפורים האישיים, כלומר, האם יש אנשים שהסיפור שלו נקשר באיזשהו מקום לרכב, ועכשיו מתחילה להיות משימת חיים להשיג את המכונית הזאת?
נכון, אתה מוצא הרבה פעמים סיפורים גם אצלנו במועדון. חברים במועדון מנסים לאתר בכל מחיר רכב שהיה לאבא שלהם. כשאני יודע אפילו לספר לך סיפורים על חברי מועדון שעשו הפתעה לאבא שלהם, יתרו את האוטו או את האופנוע, אגב, גם יש לנו באילת חבר כזה עם אופנוע עם סירה, שיתר את הרכב המקורי שהיה של אבא שלו, רכש אותו בחזרה, שיפץ אותו, והביא אותו לאבא שלו במתנה, במרכאות, להראות לו את הזה. אנחנו רואים את זה, אגב, בתוכניות ריאליטי האלה של המשפצים וכולי, מצילי המכוניות, אבל זה קורה גם בארץ. זה קורה גם בארץ, אנשים עם סיפורים אישיים שיש להם איזשהו קשר אישי נוסטלגי מהילדות, או משהו שהם מכירים מההורים לרכב, הם מחפשים את הרכב הזה בארץ, אם לא, לפעמים גם מביאים אותו מארצות הברית או מאירופה.
אז זהו, שפעם זה הייתה צריכה להיות כמו תוכנית בילוש הזו של צופית גרנט, שהולכת לחפש בכל העולם ולתקן את המעוות ולהפגיש ולסגור מעגלים. אז פעם בן אדם היה צריך באמת לנסוע ולחפש ולאתר ולשמוע ולהתכתב, טלפון לא היה, בטח לא טלפון סלולרי ולא אינטרנט. היום דומה ש... בשלושה קליקים, בום.
נכון, וזה בדיוק מה שגורם לפריחה הגדולה בענף הזה.
אבל גם למחלוקות. כלומר, שמעתי בעבר על כל מיני מחלוקות שהיו במועדון החמש, עם כל האידיליה היפה, או סביב מועדון החמש, איזו מכונית היא כן, ואיזו מכונית היא לא, כלומר, אם זו מכונית שנולדה בישראל, כלומר, הובאה לכאן, אז כן, אם זו עד שיובאה בשנים האחרונות, אז לא. בוא תעשה סדר.
אני אעשה לך סדר.
בדיוק.
יש במועדון החמש הגדרה להשקה של רכב אספנות וקבלת פנים לרכב אספנות.
אוקיי. שאלה סטטוסים של מה?
שני סטטוסים שהשקה זה רכב שהגיע לישראל ושופץ כאן. ברמת שיפוץ כזו או אחרת, אבל הוא שופץ.
הגיע לישראל מתי?
לא משנה. גם אם הוא הגיע לישראל כגרוטאה.
לפני שנה?
לפני שלוש שנים, כי שיפוץ לוקח זמן.
אוקיי, בגדול, הגיע בשנים האחרונות.
הגיע לישראל בשנים האחרונות ביבוא אישי, כגרוטאה, ויש לנו כאלה במועדון, למשל, יש לנו רולס רויס, שהגיע לפה כגוש חלודה מטורף. חמש שנים עברה שיפוץ בידיים של בני לוי, שהוא איש מקסים ובעל מוסך והכל, וכשהרכב גמר את השיפוץ, הוא קיבל השקה. לעומת זאת, כשרכב מגיע מארצות הברית, או נרכש בישראל לצורך העניין כשהוא as is, אנחנו לא עושים לו קבלה, עושים לו השקה, עושים לו קבלת פנים. זה הבדל סמנטי קטן, אבל אנחנו מקבלים למועדון כל רכב שהוא רכב אספנות בהגדרתו. אני לא יודע מאיפה שמעת אולי עוד, אבל יש את הנושא של התהרנים, אם אתה יודע מה זה תהרנים.
בדיוק, בדיוק.
יש את התהרנים שחייבים שכל חלק ברכב יהיה אורגינלי, מקורי.
נכון.
יפה. לצורך כך יש לנו למשל חברות בפיבה. פיבה זה הארגון הבינלאומי למכוניות קלאסיות ומכוניות אספנות, אנחנו הנציגים שלו בישראל אגב, וכדי לקבל תעודה של חבר בפיבה, שהאוטו שלך הוא אכן מקורי וכולי, ויש רשימה שלמה של
פרמטרים
שאנחנו, יש לנו בוחנים מאושרים על ידי פיבה פה בישראל, בוחנים את הרכב. וכדי שהוא יקבל את האישור של פיבה, חייבים להיות בו אלמנטים מסוימים שהם מקוריים. יש אנשים שמשפרים את הרכב, רכב משופר לא יקבל אישור של פיבה. לא שלנו, לא של מועדון החמש, של פיבה העולמית. לכן זה קצת, אתה יודע, זה לימינה ושמאלה, אבל בעיקרון במועדון החמש יכולים להיות חברים כל הרכבים שהם רכבי אספנות, בין אם הם משופרים, בין אם לא, בין אם הם מקוריים, בין אם לא. אין לנו בעיה עם זה, יש גם...
בין אם נולדו פה, בין אם הגיעו לפה בשנים האחרונות.
נכון, לגמרי, לגמרי, לחלוטין.
זאת אומרת, הרעיון הוא זה שמחבר, דרך אגב, אם אין לי מכונית, אבל אני מאוד אוהב אתכם, ורוצה להיות חבר, ולתרום ממקום אחר, נגיד.
זהו, אז א', התשובה היא כן, כבר, אני יכול לספר לך שכשאנחנו הקמנו את מועדון החמש ב-1985, אני לא הצטרפתי למועדון מהפדיחה, שהייתי בחור צעיר בן 24, ופשוט לא יכולתי להצטרף למועדון, כי לא היה לי רכב אספנות. ואני מהפדיחה לא הצטרפתי.
וזה היה תנאי בזמן?
לא היה, אז לא ידעתי שזה, אפילו שאני הקמתי את המועדון, אתה יודע, מהפדיחה לא הצטרפתי אליו, כי אמרתי, אין לי רכב אספנות, מה אני אעשה במועדון הזה? ואז היו בו כמה עשרות חברים. היום אנחנו בשמחה מקבלים כל אחד שמעוניין להצטרף למועדון, הוא חלק מהמועדון, הוא מקבל את המגזין, הוא מקבל את הדיבור השבועי שאנחנו עושים, ניוזלטר, שאגב אני אישית עורך אותו, והוא גם יהנה בעתיד, אם הוא יחליט לקנות רכב אספנות, הוא יהנה מכל ההטבות שהמועדון הצליח לארגן פה במשך השנים, לכל אספני הרכב אגב.
זה שלב קריטי בשיחה בינינו, כי אני חייב ש... תשפוך כמה מההישגים של המועדון, אבל תן אותם ככה בשרשרת.
אני שמח ששאלת את השאלה הזאת.
הרגשתי שזה בא.
מעולה. אז תראה, מעבר להיותנו מועדון, והם נפגשים בימי חמישי, ועושים מסעות, שתכף נדבר על כל האירועים השנתיים של המועדון, המועדון נמצא בקשר מצוין עם משרד התחבורה, ובהחלט יש לנו שפה מאוד מאוד משותפת וטובה עם משרד התחבורה, וחלק מההישגים שהיום כל אספני הרכב בישראל נהנים מהם, זה בזכות מועדון החמש. למשל, כל רכבי האספנות שהוגדרו ברישוי כרכב אספנות, והכוונה שהוגדר ברישוי זה שמופיע ברישיון הרכב שלו את ההגדרה רכב אספנות ולוחית הרישוי. יש אנשים שחושבים שמה שכתוב הלוחית הרישוי רכב אספנות זה השיגעון שלנו.
לא, לא, לא. זו תקנה בחוק.
זו תקנה בחוק. כל רכב שמוגדר כרכב אספנות חוזר להיות... עובר טסט פעם בשנה, בניגוד לרכב מיושן שהחל מגיל 17 או 18 לדעתי מחויב בשני טסטים בשנה.
פעם בחצי שנה, נכון.
ברגע שהוא הופך לרכב אספנות בגיל 30, הוא חוזר לטסט אחד בשנה. זה הישג אחד. ההישג השני הוא אגרת הרישוי, שהיא נמוכה לאין שיעור מאגרת הרישוי הרגילה, שזה מדהים עד כמה אגרת הרישוי יורדת, לפעמים ב-60% היא יורדת, או 70%. הישג נוסף שאנחנו השגנו, זה מול חברות הביטוח. הביטוח החובה, סלש צד גימל, על מקיף, לא נדבר כי זה משהו אחר, בתחום הזה, שזה כולל שמאות וכאלה, אבל על ביטוח החובה וביטוח הצד גימל, הוא זול לאין שיעור מרכב שלא מוגדר כרכב אספנות.
וזאת נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה עכשיו.
ואני אסביר גם למה.
בבית הביטוח, ותוסיף אם אתה יכול... גם את עניין הבטיחות עצמה של המכונית,
כי אותן מכוניות
אין בהם את האמצעים והאלמנטים המודרניים שיש היום, אתה יודע מה, אפילו לא חגורות בטיחות כמו שיש היום.
דרך אגב, חגורות בטיחות, כל מי שיש לו רכב אספנות, שהוא אמצע שנות ה-70 ומטה, לא מחויב גם לחגור חגורת בטיחות, כי אין ברכבים האלה חגורות בטיחות. אבל כשאתה דיברת על בטיחות, אתה דיברת גם על הבטיחות של הרכב עצמו.
נכון.
ופה חשוב להבין, חלק מהעובדה שחברות הביטוח הסכימו להוריד את המחיר של הביטוח החובה לאספני רכב, שזה גם הישג של מועדון החמש, זה הנושא של נשואה.
מרחק, קילומטראז'.
כמה קילומטראז' רכב אספנות עושה בשנה. במקביל, יש את העניין של רמת תחזוקת הרכב. אנשי משרד התחבורה מצאו והסכימו שרמת התחזוקה האישית שכל בן אדם מתחזק את הרכב שלו היא גבוהה מאוד. לעומת זאת, הנשואה השנתית נמוכה מאוד. במקביל, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אנשים לא יודעים שיש תקנה שאומרת שלרכב אספנות אסור לנסוע בכבישים בימים ראשון עד חמישי בשעות 7-9 בבוקר.
נכון.
בהתחלה זה נבע מתוך המצב שהרכבים איטיים אולי יתקעו ויגרמו לפקקים בתוך נכון. הפקקים הגדולים של הבוקר.
היום הם נוסעים יותר מהר מאשר הפקקים.
נכון, כי היום יש לנו רכבים אמריקאים ומשופרים וכל מיני כאלה. אבל לא משנה, התקנה נשארה בעינה. זה אומר שמישהו נוסע עם רכב אספנות בין השעות 7-9 בבוקר, בימי חול, כי בימי חג מותר, בימי שבתון מותר, אבל מי שנוסע עם רכב אספנות בין השעות 7-9 בבוקר ומעורב בתאונה, יש לו בעיה גדולה מאוד מבחינת ביטוח. וכמובן עבירה... תעבורתי.
נכון, נכון.
ברגע שאתה מחבר את כל זה יחד, אתה מוצא שבעצם רכבי האספנות, הבעלים גם שומר עליו מאוד, אז הוא גם לא נוהג עליו בפזיזות, הוא נוהג מאוד בזהירות. רמת התחזוקה היא מאוד גבוהה, כי חשוב לנו שהמכוניות יהיו ברמת תחזוקה גבוהה, שלא ניתקע איתם בדרכים.
זה גם הרכוש של אותו אדם, שהוא שומר עליו בשבע עיניים.
וזה כולל גם בלמים ומערכות בטיחות כאלה ואחרות שיש ברכב או אין, אבל... חשוב שהם יעבדו, וגם רמת נשואה מאוד מאוד נמוכה. מכונית אספנות ממוצעת נוסעת בסביבות בין 1,000 1,500 ל-2,000, 2,500 גג קילומטר בשנה.
כשרוב הנסיעה הזאת מן הסתם היא לתצוגה כאן או שם, נכון. או לאיזה טיול קטן
או לכאן או לשם. הנה, במועדון החמש יש פעם בשנתיים נסיעה לאילת. יורדות 100 מכוניות הספנות לאילת. סע לאילת, הלוך חזור, אתה 700 קילומטר, תעשה עוד כמה נסיעות במהלך השנה למפגשים.
סיימת את הקילומטרה שלך.
סיימת את הקילומטרה שלך, אתה לא מגיע אפילו ל-1,200 קילומטר.
אז בתוך כל ההישגים הנפלאים האלה, והם באמת חשובים.
רגע, אבל יש עוד הישג, אבל יש עוד הישג.
בבקשה.
וזה דווקא התקנה האחרונה, שפה הקפיצה הרבה מאוד אנשים. במשרד התחבורה, כמו שאמרתי, חיישבים שתי סוגים של אנשים. יש את אלה שמחפשים מאיפה לשחות מהציבור עוד כסף, ואלה זיהו את האפשרות לסחוט מהציבור עוד קצת כסף, על ידי זה שהם החליטו, אני לא יודע אם אתה ידעת, אבל משרד התחבורה פתר בעלי רכבי הספנות, מי שרוצה להחזיר רכב לכביש, נניח שהרכב לא היה על הכביש 10 שנים,
אני יכול להקפיד את המכונית שלי, לא לשלם עבור הטסט.
בוא נגיד שלא הקפאת באופן רשמי, בוא נגיד שסתם האוטו עמד ולא עבר טסט 10 שנים.
אוקיי.
כרכב אספנות עד עכשיו, היית מגיע, הופך אותו לאספנות, משלם רק את הטסט האחרון שהאוטו עושה עכשיו בשביל לעלות על הכביש, וזהו. במשרד התחבורה יתרו את האפשרות שאין תקנה שמאפשרת את זה באופן עקרוני, אז אמרו עכשיו הבן אדם משלם את... מהרגע הזה ואילך, זה היה לפני כמה חודשים, הודיעו מעכשיו ואילך, כל אחד ישלם את כל הטסטים שהאוטו חייב היה לעשות בתקופה שהוא היה מושבת.
שמע, זה ניגשנו, מקומם.
ניגשנו, נציגי מועדון החמש, ניגשנו לאישה מקסימה שנמצאת במשרד התחבורה בשם קטי מורלי, שמאוד מאוד מודעת לאספנות, לתחביב האספנות, לאנשים של האספנות, והגענו איתם לסיכום שעד חודש דצמבר, כל מי שירצה להעלות בחדש רכב אספנות, להפוך רכב למצב של אספנות, נניח רכב שלא היה באספנות במשך 10 שנים, 15 שנה, ישלם בסך הכל שנתיים טסט, שנתיים, השנה הנוכחית ושנה אחת אחורה, ויוכל להשמיש אותו.
ולקבל את הלוחית הנכספת הזאת.
או אם בן אדם רוצה עכשיו להקפיא את הרכב, להחזיר את הניירות, והוא יצטרך אישור של עורך דין, אישור עורך דין, שהרכב לא נסע בשנתיים האחרונות בכלל, אלא עמד.
אוקיי. מי נסע תצהיר שכזה?
נכון. ואז הבן אדם יוכל, או לתת את הרישיונות, להקפיא אותם במשרד התחבורה, ואז כשהוא ירצה לחדש את זה, הוא ישלם רק שנתיים טסט. זה עד סוף חודש דצמבר. הצלחנו להשיג מהם מה שנקרא הערכה, ולא מהרגע, וזהו. הייתה הבנה לצרכים של האספנים, ומשרד התחבורה אפשר לנו תקופת הסתגלות. אבל יש לנו כבר פגישה עם משרד התחבורה שוב בעוד חודש, כשאנחנו נבחן שמה, איך להתאים את התקנה הזאת שוב לצרכים ולטובת האספנים והציבור, בלי לנצל, בלי לנצל כל מיני חורים בחוק.
בדיוק. אני מניח שהם, רוני, מסתכלים, אלה שרוצים את הכסף ולסחוט כל מה שרק אפשר מכל מי שאפשר, הם מסתכלים על הפרצה הזאת שכביכול הם סוגרים ואומרים, כל מי שתכמן אותנו והתחמק מטסטים בשלוש, חמש, שבע, שמונה, 10 שנים האחרונות, אנחנו נסגור אותו חשבון שהוא ירצה להמיר את המכונית שלו ולהפוך אותה למכונית הספנות, אז הוא יבוא וישלם את כל הטסטים האלה אחורה. אתם פתרתם את העניין הזה, שיניתם
פתרנו אותו זמנית.
זמנית, אבל אני אשאל אותך את שאלת המיליון דולר, בכמה אנשים מדובר? הערכה.
אז תראה, כמו כל דבר בארץ, ואני יודע שאני אשמע קצת קוטר, אבל כמו כל דבר בארץ, מוצאים את הפתרון מתחת לפנס, במקום לחפש אותו במקום האמיתי. אני מבטיח לך, מבטיח לך, וזה אנחנו גם שמענו מאנשים במשרד התחבורה, שאם נסגור היום את בני ברק למשל, את העיר בני ברק, נקיף אותה במחסום, נסגור אותה בבת אחת, ונתחיל לחפש את הרישיונות, לבדוק את הרישיונות של כלי הרכב בעיר בני ברק, אתה תגלה מאות רכבים שלא עשו טסט כבר כמה שנים, שמסתובבים בתוך העיר
הזאת. ושהם לא רכבי אספנות.
והם לא אספנות בכלל.
אוקיי.
אבל את בעלי רכבי אספנות קל לתפוס. למה קל לתפוס אותם?
כן, במפגשים, במקומות.
זה בדיוק כמו שעיריות, למשל, לא יאשרו לך למכור את הדירה שלך, ולא ייתנו לך אישור למכור דירה, עד שלא תשלם להם את היטל ההשבחה.
נכון.
תופסים אותך בנקודה הרגישה שאתה בא, אותו דבר, תופסים את בעל רכב האספנות בנקודה שבה הוא רוצה להשמיש את הרכב.
כמה כאלה יש, רוני?
בתכלס, בין אספני הרכב, אין כמעט אין עבריינים. אין עבריינים. העבריינים האמיתיים לא הולכים להשמיש את הרכב כרכב אספנות. הם בכלל מתרחקים מכל אפשרות של מגע עם מוסדות.
וכמה המדינה כבר באמת תרוויח ברמת הכסף מהדבר הזה? כלומר, נגיד לצורך העניין ששמרתי על המכונית שלי חמש שנים, ולא עשיתי לה שום טסט, ועכשיו היא הולכת להיות בת 30. הייתה בת 25, עצרתי, היא הולכת להיות בת 30. עכשיו הם ירצו ממני 5 שנים עבור הטסטים שלה, לא יודע, 5,000, 7,000, 9,000 שקל יבקשו ממני. דרך העזרה שלכם ומה שאתם הצלחתם, הרבה פחות, גם טוב. כמות הכסף שאני אחזיר למדינה כשאני אהפוך אותה למכונית הספנות, עם הרישוי השנתי שלה, עם הדלק שאני אסע בה, עם המיסוי היומיומי, עם החיוכים שאני אגרום לאנשים
מסביבי לעשות. זו שאלה שאתה צריך לשאול את אנשי משרד התחבורה.
האם זה לא אקוויוולנטי? האם זה לא עדיף? תנו לי לעשות אותה מכונית הספנות, תנו לי.
תראה, אז כמו שאמרתי, שוב, יש את האנשים שאנחנו עובדים אותם, כמו קטי מורלי, שמודעת לדבר הזה. יש אנשים במשרד התחבורה באמת שמודעים ועושים הכל כדי לעזור ולסייע ולתמוך ולהגדיל את הענף הזה של אספנות הרכב. וכמו בכל גורם, כמו בכל גוף במדינת ישראל ובמקומות עבודה שאתה מכיר, יש פקידים שהתפקיד שלהם זה לבוא ולנסות להראות תוצאה. אז הנה, הבאנו תוצאה של שמנו חוק, שמנו יד על משהו.
אצלך, עלינו פה על משהו.
עלינו על משהו.
יש דבר אחד שעדיין, שלא אמרת, ולדעתי עדיין לא הצלחתם לעשות אותו, ואני קורא לך ולכם מפה כן. לנסות לעשות אותו.
ומה הוא?
בדומה למדינות אחרות בעולם שעורכות גם תחרויות רלי, למכוניות קלאסיות, כך את הטרגה פלוריו, כך את המילמיליה, כך עוד אירועים כאלה בעולם גדולים. עדיין לא הצלחתם, או תרבות מכוניות האספנות, לאו דווקא המועדון, המועדון ככוח אולי יכול להניע את זה, לארגן כאן רלי אמיתי של מתגלגל של 3 או 4 ימים בקטעים סגורים, עם
אז תרשה לי.
רלי, דרך אגב, לא של מהירות, אלא של זמנים.
כן, כן, כן.
זמני מטרה, תצא כאן, תגיע לכאן בזמן הזה.
תרשה לי לחדש לך, במרכאות לחדש לך, שאת הרלי שאתה הכי מכיר אותו, ושכל מדינת ישראל ראתה אותו בטלוויזיה כבר פעמיים שהוא התקיים בישראל, הולילנד רלי,
כן.
זה יוזמה של חברי מועדון החמש.
אני יודע,
רגע,
אני
רגע, לא רגע, מוריד רגע, 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 רגע.
מהגדולה של הדבר
הזה. לא, לא, רגע, זה הישג, אבל זה הישג ברמה עולמית, שגם המחיר שלו הוא ברמה עולמית, כי זה באמת באלפיון העליון של אספני רכב, אבל אני יכול להגיד לך שברלי האחרון שהיה, השתתפו כמה חבר'ה מישראל עם מכוניות אספנות שגרתיות לחלוטין, כמו חברים שאתה מכיר עם אלפה רומאו וכאלה שהשתתפו בזה. אנחנו מדברים על זה בוועד המועדון עכשיו, לקיים איזשהו סוג של רלי יותר עממי. כשאני כבר אומר לך שיש לנו פעם בשנתיים את המסע הזה לאילת, שהוא לא רלי על זמנים, אבל הוא סוג של מסע מטרה, של אם היית לפני שנתיים, אנחנו ירדנו 100 מכוניות לאילת, שזה מסע שגורם לחיוכים אצל כל האנשים שאתה עובר לאורך 300 קילומטר הלוך ו-300 קילומטר חזור עם מכוניות אספנות בטור אחד, זה מדהים. השנה זה יתקיים שוב המסע הזה, ממש ב-14 בנובמבר, אנחנו יורדים שוב לאילת, יורדות כמעט 90 מכוניות אספנות יורדות לאילת, ואנחנו, זה ב-14, זה יום חמישי, ביום שישי, ב-15, אנחנו מקיימים תערוכה מאוד גדולה, תצוגה מאוד גדולה לתושבי אילת, ולכל מי שמבקר באילת באותו סוף שבוע, זה יתקיים בחניון מול הים, מול הקניון של אילת, ליד מלון קלאב הוטל.
אוקיי.
אז זה גם השנה, זה סוג של מסע מטרה. אני יכול לספר לך למשל, על האירוע השנתי של מועדון החמש, שמתקיים כל חג סוכות בפארק הלאומי ברמת גן. השנה גם, כמו שנה שעברה, התקיים האירוע, השתתפו בו מעל 300 מכוניות אספנות.
וזה רק כי הפארק יכול להכיל את המספר הזה, אחרת היו מגיעים עוד הרבה יותר.
נכון, 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 וזה אירוע שהוא ייחודי רק למועדון החמש, והשתתפו, השנה היו ספור, מעל 6,000 איש שהגיעו לראות את ההפנינג הזה.
ויש את האירוע בחרמיאל.
יש את האירוע בכרמיאל כל חג שבועות.
כל שבועות,
שזה
בדיוק.
אגב, זה אירוע מוטורי ענק שמשתתפים בו הרבה מאוד מועדונים,
נכון.
אבל כשהוא החל לפני 15 שנה, הוא החל רק בין מועדון החמש לעיריית כרמיאל. ולכן גם מועדון החמש מופיע כאחד מנותני החסות הראשיים לאירוע, כי מועדון החמש הוא בעצם האב המוליד של האירוע הזה.
ומאחורי האירוע הזה בכרמיאל, כמובן, ברה לחברנו המשותף, שבא עם היוזמות שלו, וגם עם מסרים טובים למען החברה, עם מלחמה באלכוהול ובסמים וכו'.
אם דיברת על נושא של מסרים חברתיים, חשוב לי מאוד לציין את הפעילות הקהילתית של מועדון החמש.
אנחנו נגיע לזה. אני מבטיח לך שאנחנו נגיע לזה. אנחנו נדבר על הפעילות הקהילתית, אנחנו נשוחח על היקף התופעה הזו בישראל, וכמו שאמרתי קודם, אנחנו נבדוק האם מדובר בתחביב לעשירים בלבד, אבל לפני כן עוד אתנחת לפרסומת, ואז ממשיכים.
60 שניות על מפורסמים שביטחו את חלקי גופה. פינה בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders. כל אחד מאיתנו מבטח את מה שהוא מגדיר כחשוב או חיוני, בין אם זה הבית שלנו, המכונית, ואפילו החיים שלנו. כשזה מגיע לשחקנים, ספורטאים ושאר הסלבריטאים, במקרים רבים הנכס הגדול ביותר שלהם הוא הם עצמם, או גופם, נכון יותר לומר. הראשון שביטח את עצמו באופן שכזה הוא ככל הנראה הקומיקאי בן טורפין, כוכב סרטים אילמים בראשית המאה ה-20. טורפין, שהיה אגב הקומיקאי הראשון שחטף עוגת קצפת לפרצוף על המסך הגדול, ניחן בפזילה בעין אחת. לי ולכם פזילה היא כנראה מינוס, אבל כקומיקאי, טורפין ראה בפזילה שלו את הנכס הגדול ביותר שלו, והאגדה מספרת שאם במקרה קיבל מכה בראש במהלך הצילומים, הוא מיהר למראה כדי לוודא שהעין הפוזלת שלו לא חזרה למקומה הטבעי בטעות. בסופו של דבר, טורפין ביטח את העין הפוזלת שלו בכמה עשרות אלפי דולרים. סכום לא מבוטל באותם הימים. על הגיטריסט ג'ף בק מסופר שיום אחד, כשחתך גזר לסלט, חתך בטעות את אחת האצבעות שלו. בק המבוהל היה בטוח שזהו, הלכה הקריירה. לשמחתו, הוא החלים ואז החליט לבטח את האצבעות שלו במיליון דולר. כל אחת. אני לא יודע אם הטכנולוגיה של Next Insurance תקפה גם לגבי ביטוח של חלקי גוף, אבל מה שבטוח הוא ש-Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך. Next Insurance מגייס את שורותיה מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של עושים היסטוריה. ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
אז אתה אומנם מייצג באופן רשמי את מועדון החמש, אבל כמו שאמרנו, יש כאן עוד קבוצות ולא מעט אנשים פרטיים שלא מזוהים עם קבוצות ומועדונים מהשיקולים שלהם. אז בוא תן לנו רגע איזה פרספקטיבה על מה היקף התחום הזה בישראל. שמעתי אותך אומר פעם, כל שנה בשנים האחרונות עוד 300 מכוניות אספנות מגיעות ארצה.
בין 200 ל-300 מכוניות תלוי בשנה. אנחנו תמיד, לפי המספרים של המכוניות שמגיעות לארץ, ואנחנו תקופה מסוימת גם עבדנו בצמוד, מועדון החמש היה, קיבל חסות מחברה שעוסקת ביבוא של רכב אספנות, אז אנחנו יודעים שבין 20 ל-25 כלי רכב אספנות מגיעים לישראל בחודש.
וואו.
מחול.
זה מספר אדיר.
כן.
זה מספר אדיר ביחס אלינו. ובכלל, מה ההיקף בארץ? עשרות אלפים, אלפים?
אני מעריך שהיום בישראל...
תן לי הכל, דרך אגב. תן לי אוטובוסים, תן לי מוניות, תן לי אופנועים, הכל.
כן.
הערכה.
הערכה היא מדברת על אזור ה... 8,000 עד 10,000 רכבי אספנות. אני חושב שאת המספר המדויק אפשר לקבל רק ממשרד התחבורה, שאצלם נמצא כל הרישוי של הרכבי אספנות. כמו שאמרת, יש הרבה מאוד אנשים פרטיים שהם לא חברים בשום מועדון. יש הרבה מאוד אנשים שהם חברים במועדונים מותגיים או מועדונים ספציפיים, כמו למשל יש את מועדון המכוניות האמריקאיות, ויש את מועדון מקוררי האוויר, שזה כל מכוניות שיש להם מנוע קירור אוויר, שבדרך כלל נוהגים לחבר את זה עם החיפושיות ופולקסווגן.
ועם הטרנספורטרים למיניהם.
והטרנספורטרים, נכון. יש את מועדון, עכשיו הקימו את מועדון מרצדס, ויש מועדון של אלפה רומאו.
ויש רודסטרים.
ויש רודסטר, בדיוק. עכשיו, העניין הוא שחלק מהמועדונים האלה הם מועדונים מעורבים, של רכבי אספנות ורכבים חדשים לחלוטין. ולכן מועדון החמש לא יכול לקחת חלק בזה, כי המועדון שלנו הוא מועדון לרכבי אספנות בלבד. למפגשים של מועדון החמש נכנסים רכבי אספנות בלבד.
אנחנו רק, הפעילות הזאת של חברי המועדונים
כן.
בישראל... היא רק כאן, או שהם גם יוצאים קצת החוצה למקומות אחרים, וגם כן תואמים ופוגשים עולמות אחרים?
תראה, אני לא יודע אם הם יוצאים, אני באמת לא מכיר את הפעילות, אני, עד כמה שאני יודע, לא, עד כמה שאני שומע, ואני מעורב קצת
אני יודע על מועדון הסיטרואן,
בדיוק רציתי לספך על סיטרואן,
שעשה איזה משהו לאחרונה.
הסיטרואנים נוסעים פעם בשנה לכנס ענק של סיטרואן באירופה. אגב, רובם ככולם הם חברי מועדון החמש. השנה יצאו נדמה לי 5 או 6 חבר'ה למסע הזה, שזה מסע מדהים בפני עצמו, כי תחשוב על זה שאנשים יוצאים עם סיטרואנים אודיאנים, שזה היורשים של הדשבו. אנשים יוצאים עם דשבוים ועם דיאנים ועם אמי. אתה מכיר את אמי 6.
אמי 6 ואמי 8, נכון?
שזה בעצם האבולוציה של הדשב, או שני סוסים.
שני סוסים. שמע, אני...
אבל רגע, התחלתי לספר לך שהם מגיעים עם המעבורת ליוון או לאיטליה, ומשם הם עושים מסע...
עם המכוניות שלהם.
עם המכוניות שלהם מישראל. הם נוסעים עם המכוניות מישראל לשם, והם משתתפים במסע ענק של אלפי קילומטרים. המכוניות האלה גומעות אלפי קילומטרים באותו מסע, והם חוזרות לישראל, כולן נוסעות, כולן במצב נסיעה.
משמישות.
והן מייצגות לא רק את מועדון החמש, את מדינת ישראל בכבוד רב, כי רואים שמדינת ישראל לא עסוקה רק במלחמות, אלא גם בתחביבים יפים.
גם בתחביבים חביבים.
וכיפים, נכון.
שמע, אני חייב לשתף אותך ודרכך את המאזינים, וזו חוויה מאוד מדהימה שהייתה לי אי שם ב-1995. אני מוצא את עצמי על מוצא את עצמי. נסעתי לטיול באירופה, בדרך הטיול הזה עליתי על מעבורת, שהפליגה מדנמרק לניוקאסל. לא איזה, לא איזושהי הפלגה מטורפת, זה קו ישר 18 שעות. זה מה שהמעבורת הזאת נוסעת, אפילו לא סוטה, לא ימינה ולא שמאלה. עלו איתי על המעבורת בדנמרק, אני חושב, משהו כמו איזה 200 איזטות. בבל קארס. אני חושב שזה רק איזטות, לא היו שם אפילו מסר שמיטים, למי שמכיר את המכוניות האלה, ויש הבדל בין השניים, כאילו יש גם רספקט למסר שמיט, ויש כבוד לאיזטה. אחת באה מבית BMW, ואחרת באה ממקום אחר. הם עלו, וזו הייתה מעבורת ענקית של איזה 20 קומות, וכל אלפי האנשים של המעבורת עמדו והסתכלו על המחזה הזה, איך הביצי קינדר האלה עולות אחת אחת בכוחן על השיפוע הזה, על הרמפה של המעבורת, שמכוניות יותר חזקות ככה נאבקו, הם טיפסו פנימה, כל אחד שוקלת באמת כמו בצד קינדר, בלי ההפתעה בפנים, ונכנסו, וכשהם פרקו באנגליה וירדו למטה, זה המחזה מטורף.
נכון. ואני חייב להגיד לך, ואתה יודע, יש לנו גם בארץ, במועדון החמש, חבר'ה שיש להם איזטות, שמשופצות לאלה או לאלה. אגב, כשאתה אומר איזטה, רוב האנשים אולי לא יודעים על מה מדובר, ואז אתה אומר שזה האוטו שהדלת נמצאת מקדימה ונפתחת עם ההגה, פתאום כולם נזכרים שהיו כאלה כמה בארץ. אז יש לנו בארץ גם במועדון החמש חבר'ה עם איזטות, ויש לנו גם במועדון החמש חבר'ה עם מסר שמיטים, שאלה הבאבלס קארס של אחרי מלחמת העולם השנייה, שאסור היה לתעשייה הגרמנית לייצר מטוסים וכלי נשק, אז הם לקחו את החלקי חילוף של המטוסים, ובעיקר את הקוקפיט,
נכון.
ובנו ממנו מכוניות, ואחד אחד מהם הוא חבר טוב שלנו, של שנינו, אירן לנסקי.
אירן לנסקי,
כן, בטח. אז הוא אחד מהמשפצים הבאמת יותר בכירים
האדומה
פה.
האדומה שלו, נכון? המסר שמיטים.
יש לו שתי מסר שמיטים.
שניים?
יש לו שניים, אחת הספורט, הדגם מספורט כזה, שכאילו של מרוצים, ויש לו עוד אחד, חבל על הזמן.
אי אפשר שלא לחייך.
יש לנו בחור בשם רוני עם זטה, יש לנו כמה חבר'ה במועדון, והם באים עם זה בימי שישי למפגשים.
ושמעתי גם על אחד בשם איציק אידלמן, חבר משותף, שגם לא הייתה איזושהי זטה שעשה מהפכת עולם כדי להשיג את אותה קרן יער, שהייתה מותקנת בזנב שלה. יש כאלה עם מזוודות מיוחדות שנוסעות מאחורה, עם סבל כזה, עם נכון. מזוודה, והוא חיפש דווקא איזושהי קרן יער, כלי נגינה, אתה יודע כזה ש... זה הסיפור שלו לפחות.
אם אתה תבוא למפגש שלנו, המפגש המרכזי בפתח תקווה למשל,
אני צריך
בוא נדבר קצת על המפגשים, אבל
על החיים שלי זה לעבור ממפגש למפגש.
החבר'ה באים עם המזוודות האלה, מחוברות לרכב מאחורה, זה מדהים, באים עם כל מיני אביזרים שהיו שייכים לאותה תקופה של הרכב.
שיהיה מקורי עד כמה שרק אפשר. אנחנו לקראת סיום, עוד לא הגענו, אנחנו לקראת סיום, תן לי באמת את הסיפור של ה... כי אתם לא רק למען עצמכם, אתם גם למען הקהילה.
כן. אחד הדברים המאוד מאוד חשובים למועדון החמש, זה להיות מעורבים בקהילה ולפעול למען הקהילה בהתנדבות. אנחנו עושים למשל כל חנוכה, אנחנו עושים שמח לילדים שמאושפזים בבית החולים גאה, בית חולים לחולי נפש בפתח תקווה, אבל באגף של הנוער והילדים, אנחנו מגיעים אליהם בחג חנוכה, לשמחה של סופגניות, נרות ומכוניות אספנות, ממלאים את כל החניון במשהו בין 40 ל-50 מכוניות אספנות. אני חייב לציין שמי שהצטרף אלינו בשנים האחרונות ועושים את זה באהבה, זה מחבי האש של פתח תקווה שמביאים רכבי כיבוי, שהילדים שם חולים על זה, ואנחנו עושים תצוגה לילדים האלה בחינם ובהתנדבות מלאה, כולל אוכל וסופגניות והכל. אנחנו עושים פעם בשנה מפגש למען הילדים והנערים שנמצאים במוסד שנקרא הדסה, בית הדסה בצפון בקריית טבעון. גם אנחנו עושים בשבילם. בתי ספר מקצועיים עם נוער, עם צרכים מיוחדים, אנחנו מביאים מכוניות, נותנים להם הרצאות על מכניקה, על שיפוץ רכבים, מביאים מכוניות שהם יראו, הכל נעשה בהתנדבות מלאה. וכדי להשלים את ההכנסה, מה שנקרא, אנחנו גם משתפים פעולה עם יבואני רכב שרוצים להציג רכבי אספנות, ומשם אנחנו מקזזים, אנחנו עושים את זה בתשלום. דרך אגב, גם כשהמכבייה האחרונה נערכה בישראל, שיתפנו פעולה עם המכבייה, ובעצם כחלק מהעובדה שהמכבייה חגגה 70 שנה, אז אנחנו הבאנו למכבייה רכב מכל עשור, שהם הציגו אותו באיזשהו מקום, גם בנמל תל אביב אגב. המכבייה גם שילמו למועדון הזה, והצגנו לצד הסמלים של המכבייה, רכב מכל עשור שבו התקיימה המכבייה. אז אנחנו בעצם, אנחנו מחפשים כל דרך, ואנחנו מעדיפים אפילו לעשות בהתנדבות למען ילדים, למען ילדים עם צרכים מיוחדים. אנחנו עושים מסעות, למשל, עשינו מסע לחיילים בודדים. לקחנו חייל, הגענו עשרות מכוניות אספנות, לקחנו חיילים בודדים לפיקניק שערכה להם איזושהי עמותה ביער בן שמן, ארוחה על האש וכאלה, אבל הם הגיעו לשם עם רכבי הספנות של מועדון החמש, ובסיום הארוחה ובסיום האפנינג, אנחנו החזרנו אותם לבתים שלהם בהתנדבות מלאה.
א', זה מקסים, זה מדהים, זה באמת נתינה אדירה למען הקהילה בכל הרמות שדיברת עליהם, גם מכאלה שלא רואים אותם ביום יום, וגם כאלה שכן רואים את התרומה שלהם, כמו חיילים בודדים, ומחזירים להם משהו על הדבר הנפלא הזה. דיברנו בהתחלה, וזה הרגע לשים את זה עכשיו על השולחן, כסף. האם זה תחביב, אני יודע שאתה ישר תגיד לי לא, אבל אתה צריך להסביר, האם זה תחביב רק לעשירים? ואם כבר, אז איך מתחילים? אני רוצה למצוא לי איזה מכונית אספנות.
כן, אז
בוא אני מוצא, מה אני עושה? תן לי איזה מורה נבוכים קצר.
אני לא אגיד לך לא, כי אתה אמרת שאני אגיד לך לא, אז אני לא אגיד לך לא. אני אגיד לך שהתחביב הזה נתפס כתחביב של עשירים, והוא כזה, אם אתה באמת עוסק ברמה הכי גבוהה של האספנות. זאת אומרת, מצד אחד אתה מתעסק במכוניות שהן מאוד 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 נדירות, אז הן גם מאוד יקרות. מצד שני, אם אתה לוקח מכוניות שהן קצת פחות נדירות, אבל אתה משקיע בהן את עד הבורג האחרון שהוא יהיה מקורי, כל החלפים המקוריים, אז זה גם כן דורש ממך השקעה גבוהה.
אני מבין אותך, זה כעומק הכיס ועומק השיגעון ועומק התשוקה.
והצד השני של זה,
אבל בוא ניקח משהו יותר.
אז הנה, הצד השני של זה, זה מכוניות מאוד פשוטות, שהיו פה בשנות ה-70-80. פורד קורטינה, פורד אסקורט, וולבו. אתה יכול למצוא היום סובארוים, סובארו לאונה, ואם אתה זוכר אפילו את הסובארו הראשונה שהגיעה לישראל בשנות ה-70, שהיה לה כאלה שני זימים של קריש על המכסה מנוע,
כן, כן,
והיה לה כתוב פרונט וויל דרייב וכל מיני כאלה.
אולי איזה אוטוביאנקי או איזה פיאט.
יש גם אוטוביאנקי, יש גם פיאטים. עכשיו, המכוניות האלה הן מכוניות שאנשים יכולים לקנות אותן, באמת, וגם היום קונים את המכוניות האלה, אני יכול להגיד לך, במחירים שנעים בין 5,000 ל-10,000 שקלים בלבד.
בחול.
בארץ. אתה קונה אותם בארץ.
יש כבר שוק יד שנייה לדבר הזה? יש גם שוק בכלל כי אין מחירות פומביות פה, וזה אני עדיין לא מצליח להבין למה.
אז אני אסביר לך למה. אפשרי להגיע היום למכוניות בסכומים של אלפים בודדים.
איפה אני מוצא?
אפילו ביד שתיים. אפילו ביד שתיים, בפורומים, בקבוצות, בפייסבוק אתה נכנס לפורום אספנות, אתה תראה, למשל, יש קבוצה שנקראת פורום אספנות, שהקים אותה בחור מקסים בשם מני אלילי, אתה יכול להסתכל ולראות את זה, יש חיים אביסידריס, גם בחור מדהים שמתעסק בשיפוצים ובמחירה של מכוניות משומשות, ישנות, יש מכוניות בכל טווח המחירים, אתה יכול להתחיל מחיפושיות, אתה יכול להתחיל מכל מיני מכוניות יותר פשוטות, ולקדם את דרכך כלפי מעלה, ולא חייבים להתחיל ממכוניות יקרות, אני אומר, זה ממש יכול להיות, ומקבלים אותך במועדון החמש למשל, ואני יודע גם אם אתה קונה אלפה רומאו, מצליח למצוא איזו אישה זקנה שיש לה אלפה רומאו ישנה ומוכרת לך אותה בכמה אלפי שקלים, יקבלו אותך כולם במועדון כאילו שקנית רולס רויס חדשה מהמלכה של אנגליה.
אני זה מרגש, אני לא באלפה רומאו, כי אין לי כסף לדבר הזה, אני בקושי בפיאט אונו, למרות שגם פיאט אונו מתחילה להתקרב אל השנתונים האלה, פיאט 127 בטוח.
נכון.
אבל פיאט אונו גם כן תגיע לשם.
יש לנו כבר במועדון, יש לנו גם פיאטים, פיאט 127, פיאט 124, פיאט 128.
131, 132.
נכון, נכון.
שלא לדבר על כל הטופולינואים לשעבר וכל הקטנטנים האלה שהיו אי שם. טוב, תן לי במשפט וחצי, כי זמננו תם, קצת על החזון, קצת על מה שהולך להיות.
תראה, קודם כל חשוב להבין שאנחנו, כל מי שעוסק בענף הזה חשובה לו, אני חושב שהוא בא גם קודם כל מהנושא של תרבות מוטורית. וחשוב לציין באמת, כמו שאמרתי, שיש את מועדון החמש, הוא הגדול והוותיק והחשוב ביותר בישראל, כשלצידו פועלים הרבה מועדונים, מותגיים, קטגוריה ספציפית כאלה ואחרים, וכולם כולם פועלים למען דבר אחד, הרחבת החשיפה של תחביב האספנות, הנוסטלגיה, והמודעות לתרבות
הרכב. ותרבות הרכב בכלל,
נכון,
בדיוק.
זה קודם כל. אני חושב שזה גם הולך ביד ביד, יד ביד עם התפתחות הספורט המוטורי בישראל, שהוא קורה מאוד לאט, אבל הוא קורה, ואני שמח לראות כל סוף שבוע את המרוצים, ליגת קדילק וליגת צה, והליגה ההיא, ומכוניות שפתאום לובינסקי התחילו להביא מכוניות מרוץ כאלה ואחרות.
זה בא מהעם, זה בא מלמטה, אי אפשר לעצור את זה.
וזה תענוג לראות את זה, והחזון שלנו הוא באמת להגדיל את החשיפה לנושא של תרבות הרכב, תרבות האספנות, לנוסטלגיה, ואנחנו מאמינים שמתוך האהבה לרכב נוסטלגי ולרכב אספנות, יגיע גם התרבות של הסובלנות, של הסבלנות, של לאפשר לנהג האחר להשתלב בתנועה, כי כשאתה נוסע ברכב שהוא יחסית איטי, ואתה רוצה גם לשמור עליו,
אתה בסטייט אוף מיינד אחר.
אתה בקטע של לתת ולהעניק ובסבלנות, ובלי להידחף, ובלי לקחת זכות קדימה, כי בישראל נוהגים לקחת זכות קדימה, אתה בקטע של לתת זכות קדימה. ולכן אני מאמין שככל שתתגבר פה החשיפה לתחביב האספנות, תגבר גם המודעות לתרבות רכב ותרבות נהיגה.
ובדברים הנפלאים האלה שלך, אנחנו נחתום את השיחה הזאת. אני חושב שאני אזמין אותך עוד פעם, כי יש עוד כמה שאלות וכמה דברים שלא הספקנו עדיין לדבר עליהם. אז ראשית, הרבה הרבה תודה, רוני אקרמן.
תודה לך שהזמנת אותי, וכל מי שרוצה להיחשף יותר למועדון החמש, פשוט תעשו fiveclub.org. בגוגל, אתם תגיעו לאתר שלנו, תוכלו לעקוב אחרי האירועים שלנו, תוכלו לעקוב אחרי הדברים שכבר עשינו. יש לנו דף פייסבוק מדהים, קבוצה מדהימה שמונה היום 17,000 אוהדים.
עוקבים, כן.
עוקבים. זה מדהים, אנחנו שם מספרים על כל האירועים שלנו, אנשים יכולים לעלות הגיגים, לעלות תמונות, לעלות דברים.
גם אם צלמתם בעולם, או מצאתם איזשהו, נכון. איזשהו כלי רכב,
נכון.
פעם היו נותנים את זה לגן ילדים. אתה יודע, יש לי אוטו ישן, במקום לזרוק אותו, ניתן אותו לגן ילדים שישחקו בו היום.
היום כבר לא.
קודם כל, הגן ילדים לא ייקח, כי זה מסוכן, זה
תבואו לגן ילדים הגדולים של גילאי 50 פלוס.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז כאמור, אנחנו מגיעים לסיום השיחה הזאת. רוני אקרמן, המון המון תודה. עד כאן עושים רכב. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, לרן לוי, העורך הראשי, לדניאל תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, מנהל המחירות, ולשרה סילבצקי הנפלאה, מנהלת הקהילות שמפיקה לנו את התוכניות האלה החוצה, ככה להעביר כל הזמן. אתם מוזמנים להזין לעושים רכב גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם. אם אתם משתמשי אייפון, תיכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה, ואם אתם משתמשי אנדרואיד, תיכנסו לחנות האפליקציות ותכתבו בעברית עושים היסטוריה, תורידו את האפליקציה, היא מכילה כבר את כל התוכניות של עושים היסטוריה, וכמובן גם את שלנו עושים רכב, וכך תוכלו לבחור מבין אלפי שעות של תוכן. תודה רבה לכם המאזינים, אתם מוזמנים לחפש אותי בפייסבוק, תחת השם בוסקופל בעברית, ולשאול אותי שאלות, להציע רעיונות לפרקים שמעניינים אתכם במיוחד, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.